לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום בלילה, אנחנו מקדישים את השיעור, את דברי תורה שאנחנו לומדים היום, לעילוי נשמוסו של האישה החשובה מרה בת רבי יששכר. היום בלילה זה ה-30 לפטירתה. נפטרה בראש חודש אייר, חמותו של ידידנו הדגול, ידיד נפשי, רב חיים אורלינסקי מטינק, ניו ג'רזי, שהוא מעמודי התווך של כל הפעילות שלי, כל הרבות הסטוירה שלי, ושתנוח בשורם על משקובו, שתהיה מליצת יושר למשפחה יקרה, ושידעו אך טוב וחסד, נחת ושמחה לעולמים. אז התוירה שאנחנו עומדים היום הלילה, שיהיה לעילוי נשמוסו של מרה בת יששכר, ושתהיה מליצת יושר למשפחתה. זה השיעור האחרון שיש לנו לפני חג השבועות, ואנחנו ימים מספר לפני היום הנחשף, הנשגב והקדוש, יום קבלת התורה. ובכל שנה ושנה, לעת כזאת אנחנו עוסקים בעניין הדיומא בסוגיות שקשורות לתלמוד תורה, שהרי שבוע זה חג העצרת, אין מצוות החג, בפסח יש סוגיות רבות ועצומות. של מצב המורה ודלת קויסס וסיפי יציאס מצרים ועוד סוגיות וגם אחד הסוכויס יש לנו את ארבעת המינים בדיני סוכה. שבוע זה תוירו, ובכל שנה ושנה עסקנו בסוגיות שונות שקשורות לתלמוד תוירו, וגם היום אנחנו נעסוק בסוגיה הנכבדת שנוגעת ממש למעשה. אז רבות דובר על ידי חכמינו בבבלי בירושלמי במדרושם בכל ספרי המוסר והחסידות על הסגולות הרבות של תוירו, הסגולות הנפלאות, ואין מצווה חשובה ואין זכות גדולה מתלמוד תורה. אבל בכל זאת מצינו סייגים, מה מותר ומה אסור, איזה הנאה ותועלת מותר להפיק מדברי תורה ואיזה חוץ לתחום. אז בשבוע דף תזמב עומד בייז למדנו, אסור להתרפות בדברי תורה. וגם הוא אומר שרבי שועה בן לוי היה קורא שיר של פגועים, פרק של ספר תהילים, לפני שהלך לישון, והגמור שואלת, הוא בעצמו אומר, אסור לתרפות בדברי תוירו. והגמור מתרצת, להגן שעני, להוגן שעני. זאת אומרת, אסור להתרפות, אבל מותר לקרוא פרק בתהילים כדי שתגן עליו. והרמב״ם מביא את החילוק הזה, את ההלכה הזו בפרק י' א' הלוך י' בייז מהלכס אבוי דזורה, ואני קורא את לשונו של הרמב״ם מתוך הקונטרסט שלפנינו. הלוחש על המכה וקורא פוסק מן התוירה, וכן הקורא על התינוק שלו יבעט, המניח סויף את תוירה ותפילן על הקטן בשביל שישן, לא די להן שהם בכלל חברים ומנחשים, אלה שהם בכלל הקויפרים בתוירה. לשון כל כך בוטה, כל כך חדה, לא מצינו במקומות אחרים בדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שמי שמשתמש בדברי תוירו להתרפות וסגולות אחרות, הרי הם בכלל הכויפים בתוירו, שהם עושים מדברי תוירו רפואס הגוף ואין אלא רפואס נפושיס, שנאמר ויהיו חיים לנפשך ולא לגופך. אבל הבורי שקרא פסוקים או מזמור מתהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתן וינצל מצרות ונזקים, הרי זה מותר. ולכן רבי שועה בן לוי שקרא שיר של פגועים לפני שהלך לישון כדי שינצל מן המזיקים בלילה, מכיוון שלא היה חולה, מותר. ולפי דברי הרמב״ם, אנה אנו באים, הלא מעשים בכל יום שאנחנו מתפללים לרפואת החולים, ולא רק תפילה, אלא משתמשים בסגולות שונות, שלחוירה זה לא מה שהרמב״ם מגדיר הקורא פסוק מן התואר או פרק מטילים שתגן עליו זכות קריאתן. מנהג בבייס הסועל שאומרים קופיו טסט מניה אפה, אומרים את הפסוקים, קוראים את הפסוקים לפי השם של החוירה, ואחר כך קוראים את האותיות של קראה סוטן, קוף ריש עין שין תת נון. הלו זה לא זכות הקריאה מבחינת זכות הקריאה, אין בין פסוק לפסוק, אין בין פרק לפרק, אין בין ספר משלי לספר תהילים לספר איוב לספר יחזקאל, הכל אותו דבר, הנביאים והכסובים. אז מנהג העולם לא מתיישב בדברי הרמב״ם, אבל המנהג הזה חוזר הרבה שנים אחורה. יש ספר שימוש תהילים והספר הזה מיוחס לרב הייגון. החידור בספר שם הגדולים מביא ספר שימוש תהילים, והחידור כותב שהרשב"א שיבח את הספר הזה בהרבה ספרי תהילים שעדיין בידינו. חבל שבספרי התהילים המודרניים השמיטו את הדברים האלה. אני חושב שיש בהם הרבה תמימות והרבה חן ומנסם הרבה קדושה. אז בהרבה ספרי תהילים עתיקים, לפני כל פרק ופרק, כתוב בקיצור לאיזה עניינים הפרק הזה מסוגל. וזה מבוסס בעיקר על ספר שימוש תהילים, שהחידור כותב שיש מי שיחסו את הספר הזה לרב הייגון. ואם אומרים פרקים מסוימים כסגולה לעניינים מסוימים וצרות מסוימות, אז כנראה שכן משתמשים בסגוליות וגם לכוי לא. ויתרה מזו, החידור בעצמו, אני לא יודע אם רבים יודעים את זה, אבל החידור סידר מחדש את כל ספר התהילים. ובתהילים של החידור יש חוב בייס פרקים, והחידור ליקט מכל קוף נון פרקי תהילים את כל הפסוקים שמתחילים באלף וקבע אותם כפרק בפני עצמו. אחר כך הוא ליקט את כל פסוקי ספר התהילים, מכל קוף נון הפרקים, כל הפסוקים שמתחילים בבית, וסידר אותם כפרק בפני עצמו. וחוב בייס אויסיה של אלף בייס לפי החידור הם חוב בייס פרקי תהילים בוורסיה חדשה, בסדר חדש. והחיתור חודב שהתהילים הזה מסוגל במיוחד ויש בו סגולות. ומכל המקורות האלה אנחנו רואים שמנהג ישראל לא רק היום, אלא גם בימי החידור ובימי רב הייגון והרשב"א לפי דברי החידור, שבכל זאת השתמשו בפרקי תהילים באופן סגולי, ולא רק זכות הקריאה, זכות קריאה בעלמא, והשתמשו בסגולות האלה לא רק לבריאים להגן עליהם שלא ינזקו, אלא גם לרפואה סחוילם, וכל זה לחוירה איננו מתיישב לפי דברי הרמב"ם. אז אולי יש רשוינים שחולקים על הרמב״ם. כך ננסה להסביר בחלק הראשון של השיעור, ואחר כך אני חושב שמנהג דינן מתיישב גם בדברי הרמב״ם, כפי שנראה בהמשך הדרך. אז הטרויצס בשבוע סטסבו, במקור הסוגיה, כאשר הגמור שואלת על בשבוע בן לוי, מה זה שיר של פיגום לפני שער הראשון? והגמור מתרצת להגן מותר, להתרפות אסור. שואלים הטרויסס משאב סמך זיין עומד עליו, שם כתוב, לאישתא צמירתא. אישתא צמירתא לכאורה לפי דברי השוינה, משמע חום גבוה. חום גבוה מאוד שמסכן את האדם. איך מטפלים באישתא צמירתא? לומר את הפסוק, וירא מלאך השם אליו. שואלים הטרויסס, הרי שמתרפים בדברי תורה. ושוב, זה לא זכות הקריאה, כי חז"ל מצטטים פסוק מסוים, והפסוק הזה מסוגל לאישתא צמירתא. אז איך מבינים את הדברים אם אסור לתרפות בדברי תורה? והטויסס תרצו סקונה שענה, כשיש סקונה סנפושס מותר. וחידוש גדול עמד עם דברי הטויסס, שכאשר בשיעור בן לוי אומר אסור לתרפות בדברי תורה, אין כוונתו שזה איסור וזה גם לא מועיל. זה כן מועיל, אבל אסור לעשות את זה, כי התורה היא כן רפואת הגוף, אבל אסור לנו להשתמש בה לרפואת הגוף. כך לא קורה לצורך מימו. אבל הרמב״ם, אילו הוא מסכים את דברי הטויסס, היה צריך לסייג את הדברים, שאסור לתרפות בדברי תורה, אבל במקום סכון המותר. ועוד, הרמב״ם כותב שם כופרים בתורה. אם זה מועיל, זה רק אסור, למה הם כופרים בתורה? אז אפשר לומר, הלוכי כדברי הטויסס, ואין הלוכי כדברי הרמב״ם, אלא בייש השכנוך מתיק כדברי הרמב״ם, ביורדי עשר מקופה אינטס, משמע שהלוכה כמויסוי, וגם השכנוך לא מחלק בין סקונה לשלו בשעת הסקונה. אז אני הרבה פעמים התרעמתי, ואמרתי גם למחנכם, מנהלי בתי ספר לבנות ומלאי חיידרים, בדרך כלל הילדים שלנו, גם הבנים וגם הבנות בבתי הספר, מתפללים על החוילם. ובכל חיידר ובכל בית ספר בדרך כלל יש רשימות, והבנות התמימות והצדיקות והתינוקות שלא טעמו טעם חטא מתפללים על החוילם, וכל יום יומיים מוחקים עוד שם, והילדים שואלים למה, כי הוא נפטר והוא נפטר והוא נפטר, וזה לא חינוכי, זה לא טוב. אני אומר, למה להתחיל להתפלל על חולים כאשר הם שוכבים על ארץ דווי ובדרך הטבע כבר צריך ניסים גלויים? הלא נצטבנו להתפלל לחוילם, גם החולה שאין בסקונה מצווה להתפלל שיבשה מנצה והקודש ברוך ישלח לו רפואה שלהם. וחשוב ימחקו שמות ויספרו לילדים שברוך השם שפלוני זכה לרפואה שלהם והוא חזר לבית המדרש ואלמוני זכה לרפואה שלהם והוא מתרוצץ ברחובות, שהילדים יחזקו את ליבם באמונה בכוח התפילו. אבל לפי דברי התוסף, לא, אסור לטפות בדברי תורה, רק כל שיש בסכון הוא מותר לו לטפות בדברי תורה, ויש בזה כדי ליישב את מנהגם של מנהלי החדרים ובתי החינוך. אז התוסף אומרים, אסור לטפות בדברי תורה, אבל סכון השן, ולכן באיש תצמרתה אומרים את הפסוק, ויירו מלאך השם אלוב. עוד קושיה יש, אלו בן חובוב המדלב, שם כתוב, שמושיבים ישיבה על פתחו של תלמד חוכם שחלה, תלמד חוכם שחולו, אז יש סגולה להושיב ישיבה על פתחו. האם מדובר בחודש שיש בסכון או חודש שאין בסכון? כותב שם רשי, למה מושיבים ישיבה על פתחו? כדי שמלאך המומס לא יוכל להיכנס לפתח, יש שם ישיבה, ומלאך המומס מפחד מישיבה, הוא לא יכול להיכנס למקום תוירה, וכך מגינים על החוילה, הרי שמותר באופן סגולי להגן על החוילה. אני תומך, מלאך המומס לא יכול להיכנס מהחלון, מה, יש לו כנפיים, אני חושב, מה, הוא צריך להיכנס דרך הפתח, לא יכול להיכנס דרך החלון, ואני חושב שהוא יודע גם לחדור עמודי שי שהוא גם יהיה, אם לא, אז היינו נועלים כל חולה שיש בסכונה בחדר עם, עם קירות שי, והיה חי לעולמים, אז כנראה שמלאך המומס יודע לחדור דרך עצם ועבורם, דרך חלונות ופתחים וניקיקי סליים, אז ברור כשמש שזה עניין סמלי, מושיבים ישיבה על קברוי באופן סמלי, כך אנחנו מגינים עליו כאשר מונעים דריסת רגל ממלאך המובס בזכוס התואר ובכוח התואר. אבל למה לא די שמתפללים עליו בבית המדרש ובישיבות ובבתי כנסיות? אז יכול להיות שזה להגביר את הסמליות ולהגביר את הכוונה, אבל לכאורה יש כאן שימוש סגולי, אז לפי התוסף בסכונה הכל מותר, ואם אנחנו רוצים למנוע את רגליו של מלאך המובס, כנראה שזה סכנה. מלאך המובס לא עוסק בפגיעות, הוא, המקצוע שלו זה מוות, כשמו כן הוא, מלאך המובס, כאשר לא מדובר בכל שיש בסכון, אז מלאך המובס לא נמצא שם. אז לפי התוסף, אפשר ליישב גם את הקושיה מערב דף חובוב, לולי דברי התוסף צריך לומר לא, זה רק סחוס תלמד תורה, אבל לפי הרמב״ם, גם זכות תלמד תורה אסור לחולה, רק לבורים מותר, ולכן דברי הגמור לא מתיישבים לפי דברי הרמב״ם. קושיה נוספת ששואלה מהרשו, ערב דף נון דלת, שם למדנו החוש בראשו יעסוק בתורה, הרי שמי שיש לו מחוש וכאב ראש עליו לעסוק בתורה, אז אפשר לומר יעסק בתוירה וזכות הלימוד תגן עליו, אבל לחוילה אסור, חוש בראש לא מוגדר כחוילה, הוא מוגדר כבריא. אבל המשהו שואל את השאלה הזו, הוא ממשהו מטרץ בשתי דרכים. א', מטרץ המשהו, חוש בראש יעסק בתוירה כדי שכאב ראש לא יחמיאו, והוא מתכוון ליישב לפי דברי גמור בשבוע שתזבוב, להוגן מותר, להתרפות אסור, וכמדומני שמשהו אפילו מדגיש את הלשון חש מלשון חושש, הוא חושש מכאב ראש, הוא חושש מכאב ראש עתידי, או הוא חושש מהחמרה בכאב ראש, מותר לו כדי למנוע החמרה, וזה בכלל התירות של הגמור להוגן שענה. אבל לפי הרמב״ם לכוי לאסור, צורך לא אם לא, הוא לא יכול, גם בהלכה שבת, כאב ראש זה מחוש, זה לא יכול לשם בסכון, לא בהחלף שנפל המשכב. עוד מתורץ המהרשו, שאין איסור אלא בדרך לחש. אבל התירוץ הזה לכל לא מתיישב ברמב״ם, כי הרמב״ם כותב שלבריא מותר לקרוא פסוק מן התורה או פרק מתהילים שתגן עליו זכות קריאתו. הרי שלא מדובר בלחש, ואף על פי כן לפי דברי הרמב״ם זה מותר רק לבריא, אבל לא לחוילה. אז שני התירוצים של המשור לחוילה לא מתיישבים בדברי הרמב״ם, וגם בדברי התוסף שבסכונה מותר גם לא מתיישב בדברי הרמב״ם, והבעיה היא שדברי הרמב״ם הלוהימה דברי השולחן אורך בסמן קופה אינטס שכותב כדברי הרמב״ם. המאירי במסכת שבועס גם הוא שואל קושיס התוסף משבס דף סמך זין, לאיש תצמרת אומרים וירא מלאך השם אלוב, והמאירי כותב דברים שמתאימים מאוד לסגננו של המאירי בלשנו, במקומות רבים, ואני מצטט את לשונו. ולי נראה, כותב המאירי במסכת שבועס, שאין זה אלא כי אין תפילה והבטוחה שתבוא לו ישועה מתוך גודל הצורס, כמו שיעד מושל הסנה, וילה מלך השם אליו מתוך הסנה. אומר המאירי, סנה זה רמז, שהסנה בוער באש, ובכל זאת הוא איננו אוכל. כך בני ישראל יסבלו כאב ויסורים וצרות, אבל יעמדו לנצח ולא יחלו. ולכן כאשר אדם מתייסר והוא חולה, בפרט בחום גבוה שמשול לאש, זה כמו חום של אש, אישתה צמירתה, בתרגום ללשון הקודש זה אש של צמרמורת, אז הסגולה היא להיזכר בפסוק וירא מלך השם אליו בסנה שבער באש, ובכל זאת הסנה לא נשרף ולא אוכל, וזה מחזק את רוחו של אדם ושל בני ישראל, שלמרות שישבלו צרות אבל לא יוכלו והם יעמדו לנצח. אז המאירי מפרש שהפסוק הזה זה לא בדרך סגולית, זה מוקמו לחש, זה להזכיר את הסנה ואת רחמי שמיים ואת הרמז ואת ההבטחה שיש בסנה, שלמרות שישבלו הם יעמדו לנצח ויתאוששו ויבריאו, וכך מחזקים את רוחו של החולה, וזה פירוש נפלא שיש בדברי המאירי. ומכל מקום, ראינו שיש כמה וכמה חילוקים, ויש מן הראשונים שהקלו בכמה פנים, ובתשובה של רשב"י יש גם תשובה מאוד מעניינת, חלק א' סמטוף י' ג', והרשב"י מביא את דברי גמור בשבועות, והרשב"י כותב שהוא נבוך בסוגיה הזו. לא חושב שהיו הרבה סוגיות שהרשב"א היה נבוך בהם, אבל כך כותב הרשב"א. והרשב"א מראה פנים בכמה צדדים לכולה, והוא מביא גם את הסברות, חלק מהסברות שאמרנו מקודם מדברי התוסס ומדברי המרשו ואחרים, אבל מכל מקום ראינו בדברי שוינם כמה צדדי כולה. ואפשר שבאמת נחלקו הראשונים בשאלה הזו. מצד אחד הרמב"ם מחמיא, והרמב"ם אומר רק לבורי מותר, ורק שתגן עליו זכות הקריאה ולא בדרך סגולית, אבל מצד שני יש לנו את הספר שימוש תהילים שמייחסים אותה לרב הייגון, והרשב"א נתן את הסכמתו לספר הזה ואחידו, ומה שנהוג בימינו לקרוא אותיות של החולה מתוך פרק ופיוטס בתהילים, ואפשר שהרמב"ם לשיטו עשוי, ולפי דברי רש"י יש מקום להקל, כי יש לאו מפורש על חויבו חבר. רש"י מפרש גם בפירושו לתורה וגם בסנהדרין סמך זין, חובר חבר זה כאשר משתמשים בלחשים כדי לקבץ חיות היער ובהמות השדה. אבל הרמב״ם באותו פרק שבה פתחנו את שיעור היום, פרק י' א' מלכת זורר בלוך י', כותב הרמב״ם שכל מי שמשתמש בלחש לצורך כלשהו עובר על הלאו של חויבו חובר. אז הרמב״ם לשיטו סוי יש לו בעיה בדברי הגמור בשבוע שתעזבוב שאסור לתרפות מדברי תוירה. אם תמצא לו מי שמדובר בלחש, אז כל לחש אסור, לא רק בדברי תוירה, גם בדברי הווי, גם בדברי הבל יש איסור על כל לחש שהוא. אז מה חידש רבי שועה בן לוי שאסור לתרפות בדברי תוירה אם מדובר בלחש כפי שהמרשו מפרש? ולכן הרמב״ם בהכרח צריך לומר שלחוירה שבא להתרפות אסור אפילו בזכות הקריאה, לא רק בדרך לחש, כי אם הכוונה בדרך לחש אין בכך כל רבוסם. אבל רשי לפי שתס רשי שומר שלב של חוי וחבר זה רק המשתמש בלחש לצורך אחד בלבד, לקבץ חיות ובהמות או עופות, אבל שאר הלחשים אין בהם לאו מפורש. אז הרמב"ם מפרש שאסור לצפות בדברי תוירה בדרך לחש, ולהשתמש בדברי תוירה בדרך לחש חמור יותר משאר הלחשים, כי הוא כופר בתוירה, הוא עושה את דברי התוירה רפואה סגור ואין הם אלה רפואה סנפש. אז יכול להיות ששאר הראשון הם פרשו כמו רשי, ולכן הם יכולים לפרש את הגמור המשרות בדרכו של המרשו, שכל האיסור איננו אלא בדרך לחש, ואולי הרמב"ם מחמיר לשיטתו. וכיוון דעשין אלוהוכי, מכיוון שהגענו לכך אני רוצה לומר חידוש גדול, ואולי אחרים לא יקבלו את דבריי, ואולי יש בהם דויכיק מסוים בלושן הרמב״ם, אבל כמה שהתבוננתי והתעמקתי, אני חושב, לא רק שזה לא נסתם בלושן הרמב״ם, אולי זה אפילו מוכח מדברי הרמב״ם. ואני אומר שגם הרמב״ם לא אוסר, אלא בדרך לחש. וגימל חלוקוס בדובו, בסוגיה הכללית והגדולה, איזה תועלת גופנית מותר להפיק מדברי תורה? יש שלוש רמות ושלוש דרגות ושלוש חלוקות. יש זכות המצווה של תלמיד תורה, מה שהרמב״ם מגדיר זכות קריאתן, מותר לכל פרש מן התורה ופסוק מן התהילים שתגן עליו זכות קריאתן. זכות המצווה של תלמיד תורה כמו מצוות אחרות, סלע זה לצדוק על מנה שיחיה בני, זה צדק גומר. מותר לאדם לקיים מצוות וללמוד תורה ולתת צדוקה לרפוא שחוילה או לבורי שלא ינזק. מהקצה השני יש לחש, ולחש לא קשור כלל לעבוד עיסוק האל, לא קשור כלל לקיום המצווה. לחש זה מעין כישופים, ויש לחשים שמבוססים על פסוק התורה ויש לחשים שלא מבוססים על פסוק התורה. זה אסור. ביניהם יש סגוליות של פרק התהילים או פסוק התורה. אז זה לא רק זכות הקריאה בלבד, אבל זה לא בדרך לחש. גם זה שתגן עלינו זכות קריאתן. אבל גילו הראשונים בספר שימוש תהילים ובעוד מקורות שאכן יש פרק התהילים שיש בהם סגולות מיוחדות, ויש פסוק התהילים שיש בהם סגוליות. ואם אומרים פסוק התהילים לפי השם של החוילה, גם בזה יש סגולה, ומותר להשתמש גם בסגולות. וכל האיסור זה רק בדרך לחש. וזה מחזיר אותנו עוד פעם ללמוד את ההלוכה ברמב״ם שפתחנו בעת השיעור. ואני חוזר וקורא: הלויכי שאל המכה וקורא פוסק מן התורה. הרי להדיה כותב הרמב״ם לויכי שאל המכה. כשאנחנו מתפללים פרקי תהילים קוף יוטס תמן יאפס, לא חשים על המכה, מתפללים לקודש ברוך הוא. להדיה כותב הרמב״ם: הלויכי שאל המכה וקורא פוסק מן התורה, וכן הקורא לתינוק שלא יבעת, המניח ספר תורה ותפילין על הקוטנים בשביל שישן. איזה מצווה יש להניח ספר תורה על תינוק, או להניח תפילין בתוך מיטה של תינוק? אין בזה מצווה, זה לחש, זה כישופים, זה אסור. וכל אלה קיבץ הרמב"ם ביחד. יתרה מזו, אם תמצא לא ימי שהאיסור זה רק על החוילה, והרמב"ם מחלק בין חוילה לבורי, אז הקורא על התינוק שלא יבעט זה לא חוילה, הוא רוצה שתינוק לא יפחד, אז זה להגן עליו מן הפחד. אז למה זה אסור? אם תמצא לא ימי שחוילה אסור ולא בורי, הרי שברישה הרמב"ם לא מחלק בין חוילה ובורי, הוא מניח ספר תורה על התינוק שישן, זה בורי, וכל אלה אין בהם קיום מצווה. הלויכה של המכה וקורא פוסק מן התורה זה לחש, ולכן זה אסור. כותב הרמב״ם: אבל בורי מותר, אז לאני הזדהיתי. בימיהם לא היו לחשים על הבורי שלא ינזק, אין כזה דבר. מכיוון שאני לא בקי בכישופים ובלחשים, אני לא יודע. אבל מה שאני למד מתוך דברי הרמב״ם, וכך הרמב״ם כנראה פירש את דברי הגמרא, אין לחש על הבורי שלא ינזק. ולכן כשקוראים פסוקים על הבורי, הכוונה שתוגן עליו זכות הקריאה. אבל איך טיפלו פעם בחוילם? עם כל מיני לחשים, ולכן זה אסור. והלחש אסור גם על התינוק שלא יבעט, ואסור להשתמש בספר תורה ותפילין בדרך של לחשים כדי שהתינוק יישן. ולכן לאני הזדהתי, אין הבדל עקרוני בין בורי לחוילה, גם אין שום סברה לחלק בין בורי לחוילה, ממה נפשך? אם האיסור שעושה דברי תורה רפוס הגוף ואין אלה רפוס נפשס, אז למה לבורי מותר? מה זה משנה אם זה בורי או חוילה? מה זה משנה להתרפות או שלא ינזק? אני לא רואה שום הבדל בין זה לזה. אם התורה רפואת הנפש ולא רפואת הגוף, ואסור להשתמש בה לרפואת הגוף, מה בין בורי לחוילה? ומה בין שיתרפא או שלא יחלה? מה בין זה לזה? ולכן אני הזדהיתי. כל כבון עשה רמב״ם, בדרך כלל על החוילם השתמשו בלחשים, וזה אסור. אבל הבורי מותר, כי בבורי הכוונה הייתה שתגן עליו זכוס הקריאה. והרמב״ם כך לומד את דבר גמור בשבועס. רבי שוב בן לוי קרא שיר של פגועים, כמו שאומרת אסור לתרבות בדברי תורה. מה את הגמור? לא הוגן שענה, דהיינו לחש לא מועיל להגן, לחש מועיל לרפא. לא הוגן שענה, כי אז הכוונה הוא שזכות המצווה תגן, ומותר להשתמש בזכות המצווה גם באופן סגולי. דהיינו שימוש תהילים, אותיות של החוילה. ודברי הרמב״ם לעני ידעתי צריך לפרשם כדברי המרשו, שאומר חוש בראש שיעסק בתורה, כי רק בדרך לחש אסור. אבל החידוש שאני אומר שסגוליות של פסוקים שונים זה לא לחש, זה מותר. כי בסופו של דבר אנחנו קוראים תהילים, והכוונה היסודית היא שזכות הקריאה תגן, ואין בכך כל איסור. אז אני יודע שמפשטס דברי הרמב״ם משמע שיש הבדל בין בורי שלא ינזק לחולה שיתרפא, אבל אין כל סברה לחלק ביניהם. מה בין זה לזה מצד מהות הדברים? ולכן אני הסברתי, הרמב״ם מחלק בין בורי שלא ינזק לחולה שיתרפא, משום שבורי שלא ינזק, הדרך היחידה זה רק זכוס המצווה תגן עליו. אבל היה מקובל בימי קדם שהשתמשו בלחשים לרפא את החולה, וכן השתמשו בלחשים להסיר פחד מן התינוק. וסוגיה מפורשת שמי שמפחד גמור אומרת שיקרא קריאה שמה, שמה ישראל. אז איך זה מתיישב עם דברי רמב"ם שקורא פוסק על התינוק שלא יבעט? זה אסור, כי שמה יסוד זה קבול עשור מלכוס שמיים, וכאשר אדם מקבל על עצמו אור מלכוס שמיים, כל המזיקים בדלים ממנו, כי הוא דבק בקודש ברוך הוא ובטח בו, וזה ודאי מותר. וחילקנו בין זכוס המצווה שמותר לנצלה אפילו בדרך סגולית, ובין לחשים שלא קשורים לזכוס המצווה, והוא שאחרו חזל, וזה כבון הסרמב״ם כשהוא בא להחמיע. ספר החינוך אף הוא עוסק בסוגיה הזו במצוותו קוף יוד בייס, והוא מעריך בדברים. ובספר החינוך כותב שהסגולה המיוחדת של שיר של פגועים, והיא נועם השם יושב בספר העליון, זה שיר של פגועים, והם חזל הגדירו את זה שיר של פגועים. הרי שחזל ההדי אומרים שהפרק הזה יש בו סגולה מיוחדת להינצל מכל נגע ומכל פגע ומכל צרה וצוקה, לכן זה קרוי שיר של פגועים. מסביר ספר החינוך כי בפרק הזה יש פסוקים שקוראים לאדם ומעוררים אותו לחסות בצילו של הקודש ברוך הוא, ולדבוק בו ולבטוח בו בכל איביו. הספר החינוך מסביר שגם הסגוליות שיש בפרק התהלם קשור רק להתעוררות הנפש, וכל אחד יודע שיש פרקים מסוגלים שמסוגלים במיוחד לרפואה סחוילם. וכשאנחנו מתבוננים בפרקים האלה שרגילים להתפלל לרפואה סחוילם, אכן הם פרקים שיש בהם התעוררות גדולה, ואדם צועק על הקודש ברוך הוא ממעמקי הכאב, ומתפללים ינחו השם ביום צורו, יסגף חושם אלוקי ינקו ממעמקם כרוסיחו השם. וזה מושתת על דרכו של ספר החינוך, שהפרקים שיש בהם התעוררות הלב והתעוררות הנפש מסוגלים במיוחד לעורר את הלב ולעורר רחמי שמיים, ואין בזה פלא כלל. אבל לפי ספר החינוך קשה ליישב את המנהג שקוראים פסוקים לפי השם של החולה, כי מה זה קשור לשם של החולה? אז קלמן וזלמן חלו, ועל קלמן אומרים פסוקים אחרים מאשר לזלמן, אבל שניהם צריכים את אותה ישועה ואותם רחמי שמיים, ובכל זאת קוראים פסוקים אחרים. אז זה לא מתיישב לפי הספר החינוך, כשספר החינוך אומר שכל הסגולות תלויים רק בתוכן הדברים שיש בהם כדי לעורר את הלב ואת הנפש. והמנהג של תמן יאפה לפי השם אותיות שם החולה ודאי מושתת על ההנחה שגם בדרך סגולית נשגבה, וזה לא דווקא קשור לתוכן הפסוקים. יש גבולות שקשורים לספר תהילים, והסגולות האלה התגלו בחלקם על ידי ספר שימוש תהילים שהזכרתי בתחילת השיעור, ולדעתי גם זה מותר. כל האיסור זה רק בדרך לחש, כשהופכים את הפסוקי התורה ומנתקים אותם מקדושתם וממצוותם וממצוות הקריאה ומזכות הקריאה, והופכים אותם למעין סגולות שלא קשורים למצווה, כמו להניח ספר תורה על תינוק שישן ולא יחשב למכה, ורק זה בכלל האיסור. כך נראה עיקר לעניות דעתי. מה? כן, אז כשהגמור אומר את זה בשיעור בן לוי, קרא שיר של פגועם להוגן שען, הכוונה שהוא היה בריא, וכל הכוונה הייתה באמת לקרוא פרק תהילים שזכות הקריאה תגן עליו. ושיר של פגועים שקרא רבי שיעור בן לוי מתיישב לפי כל הדרכים, כי זה לא לחש. שיר של פגועים זה לא לחש, הוא אשר דיברנו, הוא התכוון שזכות הקריאה. אבל השיר הזה, הפרק הזה, יש בו סגוליות, ואני אומר שגם לפי הרמב״ם סגולה מותרת, רק לחש אסור. ולחש לא קשור לזכות המצווה. לחש זה דבר לגמרי, לא כל הלחשים מושתתים על פסוקי התורה, יש לחשים גם שלא קשורים לפסוקי התורה. כך נראה נזדתי. אז היו גדול לישראל, כשבאו להזכיר חולה בפניהם, למדו לזכותו, לא רק התפללו לזכותו. אז להתפלל על החולים יש מלא מקורות בדברי חז"ל, בדברי הש"ס. מי שיש לו חולה בתוך ביסוי, במסכת בבא בסרא, ילך אצל חוכם וראש השיבה ויבקש שאול וברחמים. במנחסו שבמדבר חוב ג' יש סימן בעניין תפילה על החולים. חוץ ממצוות תפילה הכללית שנחלקו הרמב״ם והרמב״ן, אם זה מנטור ומדרבנן, יש מקורות רבים שמצווה להתפלל על החולם. מוישה רבינו התפלל על מרים, קיילנו, רפונו לו, וזה מצווה גדולה. אבל יש גם סגולה ללמוד לרפואת החולם. ורב חיים אבלושן כבר מביא ברוח חיים פרק א' שמסך אותו ופרק א' הלוך א', שכך נהגת אז, כשבאו לפי התורסוב להזכיר את החולם, היה לומד לזכותם. וכך מביא רב חיים אבלושן. וכך נהג מהר"ל צונץ, אותו גאון עצום מגדוי לפוילן, שקיבל ספרים גדולים ורבים ועצומים והבטיח לעזור מאויל המואמס לכל מי שישתדל בהחצת הספרים שלו. ואני תמיד אומר לכל האנשים שמשקיעים הון תועפות להדפיס תמיד מחדש את ספריו של מהר"ל צונץ. אני חושב שהגיע הזמן שצריך לשדל שמישהו ילמד בספרים האלה ולא רק להדפיס אותם. למהר"ל צונץ לא היה עניין שימלאו את כל ארונות הספרים בספרים שלו, שיקימו כולל וילמדו את הספרים שלו. אני בטוח שלו הרבה יותר נחת רוח מאשר כל הזמן בספרים שלו לומדים בהם, משום שהספרים שלו הם בדרך פלפול כבי שלמדו גדולי פוילן. ומי שבאמת רוצה שמהר"ל צונץ ישתדל לזכותו שילמדו בספרים האלה, אני חושב שזה יעשה לו הרבה יותר נחת רוח. אז בימיו של מהר"ל צונץ כך למדו בכל פוילן, כך למדו כולם, ולכן הוא דאג רק שהספרים יהיה מצויים. אבל מה החפץ שיש להדפיס ספרים שלא לומדים בהם? ולכן אדרבה, וצריך ללמוד בספרים האלה, ואז באמת הוא ישתדל לטובתנו. אבל בכל אופן, שמעתי הרבה פעמים ממורי ורבי, הרבי מצאנז, הרבי מקלויזנבורג, שראה את עצמו כתלמיד מובהק של הרבי מאוסטרופצה. אני לא יודע אם כולם שמעו על אותה דמות פלאית, דמות פלאית ממש, הרבי מאוסטרופצה. קודם היה צדק נשגב, ישב 40 שנה, ישב בתענית ואכל רק בלילה, כמו רב צודק מזמן חורב מבייס שחזל מעידים עליו שצם 40 שנה, וכך אמר רב מוסלף. ובדרך כלל אדם מיוסר ומעונה שצם, זה פוגע בתפקוד המוחי, אבל הוא היה החרף הגדול שבדור, כזה פלפלן וחריף, זה פשוט מדהים. והיה אנ וסתם ושבל ברך וצדק נשגב. ושמעתי ממורי ורבי, כשבאו לפניו להזכיר חולה שצריך לחמים, היה מפלפל ומחדש פלפול, ואחר כך היה מזיע בכולם שלא העיזו להפריך את הפלפול שלו, כי זה סכון הסבושות, משום שפלוני צריך לקבל רפואה שלהם בזכות הפלפול שלו, וזה חייב להיות לעמיתו של תוירה. כך היה אומר וכך היה נוהג. אז כשם שהתפילה יש בה כדי לרפות, התורה יש בה כדי לרפות, אז איך זה מתיישב עם אסור לתרפות מדברי תורה? כך הוא נהג כשהיו באים להזכיר לפניו את החולם. אז לפי התוספות סקונה שאני. אבל הגדולים האלה ודאי התפללו, לא רק שאנשים יצאו מחרב סכנה וישרו חולים כל ימי חייהם, הם התפללו לרפואה של האמא. אז אם כל היתר זה רק פיקוח נפש, אפשר לומר שזה כמו לא פירש בטיסן שיהם יעק ונסמילה, אבל מן הסתם היו לומדים גם לרפואתם של מי שאין הסכנה רובצת עליו, גם על חולה שאין בסכונה. ולכן אני הסדעתי, לחש הוא שאסור, אבל כל שלומדים שזכות המצווה תגן, מותר בתוירה, מותר בתפילה, מותר בצדוק, מוכר בכל זכות שמעורר רחמי שמיים, כך לנסק. אז יש מנהג אצל הרבה חסידים שלוקחים ספר, בעיקר נועם על המלך, ועוטפים אותו ומכניסים את הספר תחת למרשותיו של חולה, אפילו יולדת. אינני יודע מנהין המנהג הזה בא, ולחולה זה ממש נסתם את דברי הרמב״ם. המניח סייטה תוירה ותפילין על תינוק שישן, הרמב״ם כותב שזה איסור גמור וזה כופר בתוירה. שוב, אז אם זה חולה שיש בסכון, לפי דברי התוירה וסכון מותר. אבל דייקנו שהרמב״ם והשולחן אורך לא פוסקים כמו התוירה. שולחן אורך לא מחלק, והרמב״ם לא מחלק בין יש בסכון אלא אין בסכון. אז ודאי שיושבים כאן רבים ואומרים באמת חסידים יש להם מנהגים משונים, לקחת נועם על המלך ולשים את זה במיטה, איזה מין דבר זה? ספר לכם סיפור מעניין. רב בורך בר גם היה חוסיד, ועוד איזה חוסיד, חוסיד של רב חיים בריסקו. וידוע שרב בורך בר פעם באו להזכיר לפניו חולה שיש בסכונה. הסיפור הזה מופיע בשיעורי רב בורך בר שהדפיסו בשנים האחרונות בהקדמה. הוא אמר שיקחו ספר בייס אהרון וישימו את זה במיטה של החולה שיש בסכונה. בייס אהרון של הנגודל מקרלין. אני תמיה, הייתי שואל את רבורך בר, למה לא שמת נפש החיים? מה פתאום בייס אהרון של הבן קרלין? כנראה שהוא פחד מרב חיים מבלוז'ן. מה אתה שם אותי בתוך המיטה המחולה? אבל מהחסיד של רבי לא מפחדים, הוא ידע שחסיד של רבי תמיד ימחול ויסלח על כבודו. כך היו גדולי החסידים, כולם היו אנבטנים לשפלי ברך ולא ידעו להקפיד על איש מישראל. לא יודע, אז למה הוא לא שם נפש החיים? למה הוא לא לקח את ספר של הגרו לשים אותו במיטה? למה דווקא בייס ארן? אין לי מושג. אבל מקום מקום, כך נהג לבורך בר. איך זה מתיישב עם דברי הרמב״ם? אז אני רוצה להפליג עוד יותר בדרכנו הנאו. אולי כאשר לוקחים ספר של צדיק, וידעו שמדובר בצדיק נשגב שכל ימי חייו השתדל לרפוא סחולם, אז הכוונה לעורר את זכותו. בכל המנהג להתפלל על קברי צדיקים יש כידוע שתי גישות. גישה אחת אומרת, לא מבקשים הצדיק דבר, אסור להתפלל אל צדיק. הולכים לקברי צדיקים שהקודש ברוך ירחם עלינו בזכות הצדיקים, וכך נוקד גם במשנה ברורה. אני כתבתי בעריכות שאין שום בעיה לפנות לצדיק שהוא יתפלל בשבילנו. מה בין צדיק מת לצדיק חי? כשם שאנחנו הולכים לצדיקים בחייהם ומבקשים שהם יתפללו בשבילנו, אותו דבר צדיקים לחמותם, גדולים צדיקים במסוס ניותם ובחייהם, מה הבעיה לפנות לצדיקים? כן, אנחנו אומרים, הולכים לקובר הרויס לקברי צדיקים ומבקשים מהם שישתדלו בשבילנו אצל הקדוש ברוך הוא. כל האיסור הוא להתפלל אל אדם חי ומת, אבל מותר לפנות בין לחיים ובין למתים ובין למלוכים שהם יפנו לקודש ברוך ויתפללו בשבילנו. על שתי הדרכים נכונים וצודקים ומותרים לכתחילה. הולכים לקברי צדיקים גם לעורר רחמי שמיים בזכות הצדיקים וגם לבקש מהצדיקים שיתפללו בשבילנו. אז כשלוקחים נועם אל המלך ורבי המלך מלז'נסק מסר את נפשו בשביל כל יהודי, ובנו הגדול רב אלעזר כותב שזה היה עיקר המדרגה שלו, שמסר את הרשום בשביל כל יהודי באשר הוא, כמו משה רבינו שאומר מכננו מספרו כל אשר כתבתו. אז הכוונה הוא לעורר את זכותו של הצדיק הזה, כששמים את הספר שלו על מיטתו של חולי, או הכוונה לפנות ולבקש ממנו שיעורר לך משמיים, וזה לא בדרך לחש. זה לא סתם איזה סגולה בעלמה, ולכן אין בזה קפידה וזה מותר. מה שאין כן, כשמניחים תפילין על תינוק, מה פתאום תפילין? מה פתאום תפילין? ספר תפילין, וזה דומה ללחש, ולכן זה אסור בתחליט. אבל כשלוקחים ספר מסוים, והכוונה שאותו צדק יתפלל בשבילנו, או שהקדוש ברוך ירחם עלינו בזכות הצדק הזה שמסר את נפשו בשביל עם חובס ישראל, אז אולי זה המקור וזה הטעם של המנהג הזה, והנח להם לבני ישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים, הם בפרט כאשר אנחנו לומדים שגודל בישראל, כמו רבו רחבר, גם הוא נהג במנהג הזה, אז כנראה שיש להם על מה שיסמוכו. אז הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה בסוגיה מרתקת, ומסקנת דברינו שוודאי הנח להם לבני ישראל מותר להתפלל ולומר פרק התהילים גם בדרך סגולית לפי אותיות של החוילה וכעס אותם. ואם אנחנו כבר מדברים, יום יום באים לפניי לבקש סגולות ולבקש ברכות, ואני אומר הסגולה הגדולה ביותר ואין סגולה גדולה מפרק התהילים. כל אחד מפרק התהילים ספוג וטבול בדמעות יהודיות עד בלי די, ולכן אין סגולה גדולה מאשר פרק התהילים, ואין סגולה גדולה יותר מאשר התפילה קודש קורב השם לכל קורב ולכל השיקוי באמת ושאר הדמויס לא ננעלו, ומכל הסגולות שבעולם הסגולה החשובה ביותר והתקיפה ביותר זה תפילה. והספר על אודם ולא הנענה, מה יעשה? יחזור והספר על שניים הקווי על השם חזק וים יסיבכו וקווי על השם, ובפרט פרק התהילים שיש בהם סגולה מיוחדת. אז הרמב״ם כותב, פסוקים מן התורה ופרק מתהילים. מה שמלכו אלה מדבר הרמב״ם שאין בין זה לזה. אבל בכל זאת כותב הרמב״ם פרק מתהילים, והלא ידעו הוא. הוא לא כותב פרק מירמיהו או מיחזקאל או מעמוס או מהושע או משיר השירים או ממשלי. פסוק מן התורה או פרק מתהילים, מה שמע? שגם בימיו של הרמב״ם קראו פרקי תהילים. פרק התהילים של דוד מלך ישראל, שכל הנשמה היהודית שקועה בהם, וזאת הסגולה. ומותר להשתמש גם בשימוש תהילים וגם בסגוליות שיש בפרקי תהילים, וכל האיסור איננו אלא לחש, כי לחש כלל לא מושתת על זכות המצווה ועל זכות הקריאה. כך נראי כבר אני הזדהיתי להלוכה ולמייס. אז אנחנו קרבים ליום הגדול והנשגב, לחג השבועות. ואמרתי הרבה פעמים בימים האחרונים, אנחנו תכף נכנסים לשלושת ימי הגבול, השלב האחרון וחשוב לפני קבלת התורה. והרבה פעמים דיברנו, וכך אנחנו מדברים בכל שנה ושנה לעת כזאת, ביסודות של קניין תורה, באחרונה לקבלת התורה. אבל היום אני רוצה להגיש שתי יסודות שהם אולי יסודות החשובים ביותר כאשר אנחנו קרבים להר סיני. וראש הסדרו, להפנים ולשנן ולהנחיל ולהשריש בליבנו ובלב זרענו את החשיבות של תל מטויר לכל יוחד ויוחד מישראל, לכל קהילה בישראל ולכל העם כולו, כי היא חייכם וירך יומכם. כך אנחנו אומרים כל בוקר בברכת כי ישמע, כי הם חיינו ואורך יומנו ובהם נהגי יום ולילה. התורה היא תמצית החיים. וכאשר רבי עקיבא בן יוסף הכיר קהילות ברבים בשעת הגזירה בתקופת הרומאים, כשגזרו גזירס על ישראל, ומצאו פפוס בן יהודה, ופפוס שואל את רבי עקיבא, עקיבא, אי אתו מסיער מהמלכוס, איך אתה מעיז לאכל קהילס ברבים בשעת הגזירה, וכי אינך מפחד? ורבי עקיבא אומר, ודאי שאני מפחד, אבל הם שולח המשל מה הדבר דומה. לשואל שואל ימהלך על גב הנוער וראה דגים שמתקבצים ממוקרים למוקרים, והשואל שואל את הדגים, מפני מה אתם בורחים? והם אומרים, מפני רשתות ששמים הציידים. אתה לא רואה, יש דייגים והם שמו רשתות במים ואנחנו מתיירים. הוא אומר השואה לדגים, רצו אינכם תארו לי אבושה ונודו ביחד כשם שדרו אבותיים אבותיכם. אומרים הדגים לשואל, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחר יסעתו, לא פיקח אתה אלא טיפש אתה, ומה במוקם חי עושינו וונו מסיירים, אם נפרוש ממנה הלחס כמו וכמו. כך אומר בקיב אל הפפוס, ומה כשאונו וויסקים בתוירת וכסיל בו, כי איך היהיכם ויורך ימיכם, אונו מסיירים אם נפרוש ממנה הלחס כמו וכמו. אומר בקיב, כל עוד אנחנו עוסקים בתוירה, זה מוקם חיוסנו, כמו דגים במים. אם נעלה ליבשה, אנחנו עבודים. כמו הדגים, שלא יכולים לעלות ליבשה. אומר רבי עקיבא, יהודי שפורש מן התוירה הוא דג שעלה ליבשה. אמרתי פעם שק, לא הלוך על המייס, הלוך ולא על המייס, אבל כך היה נראה לה, אני הסדרתי, כאשר מישהו לומד בשבס קוינש, שקוע בלימוד, חברו מתיישב לידו, הוא מתחיל לשוחח שיחה בתלה ומפריע לו ללמוד, צריך להביא חטוס, ואם הוא מייזד, אולי חייב מיס. למה? משום שלמדו בשבס דף קובזיין, השואל דג מן הים, כיוון שיבש בוי כסלע, הרי זה חייב. מי שמוציא דג מן הים הוא חייב. ורבי עקיבא אומר, כאשר אנחנו עוסקים בתוירה, אנחנו כמו דגים בים. אם לפרוש מן התוירה, זה כמו דג שעלה ליבשה, אז אשר לדג מן הים, כיוון שיבש בוי כסלע, הרי זה חייב. יש לעין, יש לחלק. יבש בוי כסלע כבר לא יכול לחיות, אבל יהודי תמיד יכול לחזור בתשובה ולדבוק בתוירה, ולכן אולי אין בו דין יובש בוי כסלע. זו הסברה הכי חזקה שאני יכול לחדש לחלק בין שני הנידונים. אבל כך אמר רבי עקיבא, ואני זוכר לפני הרבה שנים הייתי תמיה, ואני תמיה שבעתיים שאף אחד לא שואל את השאלה הפשוטה הזו, מה זה שאומר השואה לדגים? תארו לי אבושה ונודו ביחד כשם שדרו אבותיים אבותיכם. מתי בדיוק זה היה? מתי דרו אבות השואה ואבות הדגים ביחד? ואיפה? אפילו לא בטבס נויח. כי הגמור אומרת ברש"י מביא את זה במקום בפרשת נויח שהדגים לא היו בטבע. הדגים נשארו בימים ונהרות ואגמים ובים הגדול. אז אילו אני הייתי דג באותו נהר, אולי הייתי, אבל אין לי דרך לזכור, אני הייתי אומר לשואל, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחר יסעת, או לא פיקח אתה אלא טיפש אתה, ואתה לא רק טיפש, אתה גם שקרן גדול, כי זה אף פעם לא היה. אם זה אף פעם לא היה, אז מה זה שמדבר השואל? השואל יודע שזה לא היה, אבל הוא שקרן מקצועי, ושקרן מקצועי יודע שאם תשקר, ואם יש לך מצח נחושה ומידה קדושה של חוצפה, ואתה יכול לשקר בלי למצמץ, תשקר שוב ושוב ושוב ושוב, ואנשים יתחילו להאמין לך. כך טבע העולם. זה מדהים שיש כל כך הרבה מכחישי שואה בזמננו. אין החי מכחיש את החי. עוד חיים בינינו ניצולים שהיו שם, אבל הם יודעים, תשקר מספיק פעמים ובמספיק חוצפה ויש אנשים שיאמינו לך, וזה דרכו של השואל העמומי. ובכל דור ודור כבר אלפי שנים אנחנו שומעים את אותם הדברים בנוסחאות שונות, בניסוחים שונים, בוורסיות שונות, אבל תמיד את אותם הדברים. תארו לי אבושה ונודו ביחד כשם שדרו אבוי סלמה ושכם. אני חושב שהראשון שאמר את זה בניסוח משלו היה לוגון הארמי, כשהוא אומר לי ינקוי, נדו ביחד, אנחנו אותו דבר, אבונם בוני ואבונס בנויס, למה אתם צריכים להיות שונים מכולם? אצלכם כולם צריכים ללמוד וכולם הולכים לישיבות וכולם למדנים. תארו לי אבושה ונודו ביחד כמו כולם, כמו שהיה פעם. ואנחנו אומרים, לא, זה אף פעם לא היה. אבותינו ואבותיכם לא יכולו, לא יכולים לחיות ביחד, לא חיו ביחד ולעולם לא יכולו לחיות ביחד. אתם חיות יבשה ואנחנו בכלל חיות ים, איך נגור ביחד? הדגים אומרים לשועל, אתה חיית יבשה ואתה רוצה ללמד אותנו איך לחיות כי אתה רעל ובא לך לאכול דגים, אתה לא מתבייש? אנחנו חיות ים, כאן נולדנו וכאן אנחנו חיים. אנחנו נולדנו בים התלמוד ואין לנו חיים אחרים. כשלראשונה, לראשונה פקחנו את עינינו וראינו את משה רבינו בלוח הקודש, אנחנו נולדנו בהר סיני, אנחנו חיות ים. אז בבקשה שואל נכבד, אתה תשאר שם ואל תנסה ללמד אותנו איך אנחנו חיים. אנחנו חיים בים, בים התלמוד. ומדברי תואר אנחנו שואבים חיות, והתואר היא החמצן שאנחנו שומעים, ורק בה אנחנו חיים, כי היא חייכם ואורך יומיכם, כי הם חיינו ואורך יומיים. אז צריך לשנן ולהפנים את האמת הפשוטה הזאת. כך הבנו את הגולוס, כך אנחנו חיים, היהודי והספר תעדו דור אחרי דור. בכל אורך הגלות לא היה לנו שום דבר משותף אחר. ארץ ישראל תמיד הייתה איתנו, אבל על ארץ ישראל חלמנו, ולפעמים הוא היה חלום רחוק. מה שיתף בינינו? מה היה משותף בין יהודים בכל ארצות פיזוריהם? לא אדמה משותפת ולא דגל ולא צבא, ואפילו לא צבא, לא שפה. לא דיברנו איש את שפת רעיהו. כולנו דיברנו על הקודש ברוך הוא בלשון אחת, בלשון הקודש, אבל לא הבנו איש את שפת רעיהו. דיברנו בשפות רבות. ברוב ארצות פיזוריהם יהודים דיברו את שפת המדינה. הדבר היחיד ששיתף בינינו היה הבבלי והירושלמי, והרמב״ם והרמב״ן, והשולחן ערוך והרמ"א, והלכות ודברי תורה, ואותן הסוגיות ואותן הסברות. ים התלמוד זה מה שהחזיק אותנו, כי הם חיינו ואורך יומנו. ולכן בחג השבועות, הכל מועדים בצרס ובינה בינם עליכם. בכל שאר החגים יש מי שאומר, או כולו אל השם או כולו לכם. בצרס צריך לכם, כי הצרס זה שמחה של חיים, זה השמחה של החיים. ולכן בצרס צריך לאכול ולשתות, כי התורה היא החיים המוחשיים שלנו. כי התורה זה לא דבר נוסף, מופשט, שמימי. שמחת התורה היא שמחת החיים, ולכן בצרס באינם בי נעמי לוחם. אז הרבה פעמים אני מצטט את דברי המדש, אותם 40 יום שמוש היה במרום, כתוב במדש רבי בפרשת יסרוי, מהיכן אוכל? שאלה מוזרה, מהיכן אוכל? מה זאת אומרת? מהיכן אוכל? מה, יש מסעדות בשמיים? מה זה מהיכן אוכל? לחם לא יאכל ומים לא ישותו. אבל חז"ל שואלים, לחם לא יאכל ומים לא ישותו, מה כן? והמדרש אומר, מלחמו של תורה אוכל ומזיו השכינו. והדברים נפלאים ומופלאים, זה לא שלא אכל, מלחמו של תורה ומזיו השכינו, ללמד חו רפוי סן לסריחו ושיקוי לעצמו יסחו. התורה נותנת לנו לא רק חיים נפשיים רוחניים, גם חיוניות וחיים, חיי הגוף והנפש גם יחד ניזונים משמחת התורה ומכוחו של התורה. ומשה רבינו בשמיים לא שלא אכל, מלחמו של תורה אוכל ומזיל השכינה, והדבק בתורה יכול לנוק מן התורה לא רק כוחס הנפש אלא גם כוחס הגוף. ואלה דברים פשוטים ואמיתות שצריך להפנים ולשנן ולהנחיל כאשר אנחנו קרובים להר סיני. ועוד רגע אדברה, ויחן שם יסוע נגד ההר. אומרים חז"ל, כי שכוד הוא בלב ויכול. שואל המהר"ל, רוסו שפכו על הים מה שלא הראו יחזקאל וכל הנביאים, כל אחד בבני ישראל, השפחה והעבד, פשוטי העם, התעלו למעלתם של נביאי ישראל וחזל אומרים, זה הכלי והווה, הוא אמר הם באצבע, באופן המוחשי ביותר. כשמוישה רבנו רוצה לדעת את דרכי השם, אומר על קדוש ברוך הוא, סמתיחו בניכנס הציע לך, סקוי סיכה פי הולכו. ורואי ססחוי ראי, ופונאי לא יראו. ובשיר הסיים, היו מרן באצבע, ואומרים זה כלי והווה, אנחנו מכירים אותו. אנחנו מכירים אותו, ימרם בעצם רואים את זה כאלה וישור המרל. אז למה לא זכו אז לקבור את התורה? כולם היו במעלת הנביאים, אומר המרל, היו במעלות הנשגבות ביותר, אבל דבר אחד היה חסר, ובלי הדבר הזה אי אפשר לקבל תורה. מה היה חסר? וייחן שם יסור נגד ההר, כי איש אחד ובלב אחד. וכשזה חסר, אין קבול הספר. אז כל אחד היה כנביא בישראל, אבל עד אשר הגיעו, לבייחן שם ישראל נגד ההר, כי ישך עוד בלב אחד, לא היו ראויים לקבול הספר. כך אומר המערב, כך היינו בשעת קבול הספר, כך אנחנו צריכים להיות, כך הקודש ברוך הוא אוהב אותנו, כך קיבלנו את התואר. וכך צריך להרגיש ולחזור להרגיש בכל שנה ושנה, כאשר אנחנו קרבים למרגלותינו, למרגלותיה של הרוסים. אז ירוצנו שננצל את הימים האלה להתחזק בדברי תוירו, לקבל עול תוירו ועול מלכו שמיים באהבו, להוסיף לכמו הייתם לתוירו, להתייגע בתוירו. כתוב בירושלמי פעמים רבות, אמוס אהי חייכם בזמן שאתם יגעים בה. ותמיד אני אומר, כמה שאתה לומד, מה שאתה לומד, מתי שאתה לומד, אתה מקיים את המצווה של תלמוד תורה. פעמיים בש"ס למדנו, אפילו לא קרא לפסוק אחד שחרית, זה פסוק אחד אבס, קיים את המצווה של בוגיסו ביום ובלילה. אבל כי הם חיינו, זה לא מספיק. אמוס אהי חייכם בזמן שאתם יגעים בה. ורבים חושבים, אומר, התורה זה לא בשביל בעל הבית. בשביל זה יש כוללים, יש ישיבות. בעל הבית צריך, כמו הייתם לתורה. אולי מדייר בלצפות שיתייגע בתורה. אבל יש עוד גמורה. ברוכס סמכס עומד אלף. ברוכס סמכס עומד אלף. יש כזה דבר? יושם. ברוכס סמך עשר מדעף. כי מסכת ברכות הוא אחד משתי המסכתות שבהן היו שם מהרוך מן הבאבי. מה המסכת השנייה? לא אגלה. תלמדו את היו שם ותמצאו. אבל בברוכס סמך עשר מדעלה בירושלמי כתוב, אומר רב אלעזר, מה התינוק הזה צריך לנוק משדי אמאו בכל שעה שביום? אף כל אחד מישראל צריך להתייגע בתוירה בכל שעות היום. כל אחד מישראל, כל אחד, גם מי שאינו הרבה זמן ללמוד, צריך להתייגע בתוירה. פעם זה היה קשה מדי, אנשים שעמלו כל היום כולו במסירות נפש, באו לבית הכנסת עייפים, פתחו גמורה, עד שהבנת דברי רשי כבר היה קשה. היום אין תירוצים, שוטנשטיין ומטיפת וחבות ו... לא יודע מה עוד יש, אבל יש דברים רבים. אני שייך לדור אחר, אני זקן, אבל הצעירים יודעים. ובכל בית כנסת ובכנסת, גם אצלנו, כל הארון הזה מלא שוטנשטיין. מקום שנשאר אני משאר שזה מטיפת. כיום כל אחד יכול להשתשע בדברי תורה, ובכל בית כנסת יש שיעורים נפלאים בדף היומי ובסוגיות אחרות. אין תירוצים היום, כל אחד יכול לסמוך בדברי תורה, להשתשע בדברי תורה, להתייגע בדברי תורה. וכל אחד מישראל צריך להתייגע בתורה. כך כתוב בירושלמי בסוף מסכת ברכות. אז ירוצן שיח לכינו שנזכה תמיד ללמוד, ללמד, לשמה ולעסס, להגל תוירה ולהדירה, להרביץ תוירה בישראל, באבו ואחלו ושולם ורייס, כי ישך עוד ובלב אחד, כך אנחנו ראויים לעמוד, לעמוד לפני הר סיני, ולומר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ובזכות סתיו מתואר שנזכה לישוע סלומים, שהקודש ברוך ירחם עלינו וישלח את מושיח צדקנו במהירו ביומנו ובמהירו.